שלום, ערב טוב. אנחנו בפעם הקודמת היינו במשתאות, נכון? עוד לא סיימנו אותם. המשתה האחד זה 180 יום, 80 ומעט יום יותר מדויק, יום ועוד יום, שהגיעו לכלל התקופה הארוכה הזאת. 7 ימים בשושן הבירה, ואנחנו עוברים עכשיו למשתה אסתר, משתה ושתי, סליחה. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. הביטוי גם מסנף אותה, מצרף אותה להתרחשות קודמת, וכבר דיברנו עליו, אני חושב שסיימנו את השיעור האחרון במילים האלה. זאת אומרת, אנחנו רואים קודם לכן איזו תפיסת עולם, שהחירות היא חלק מהערכים שבה, השתייה כדת אין אונס, כי כן יסד המלך, כרצון איש ואיש, המשתה במהותו, יש בו איזה מידה של חירות, והנה המשכנו הלאה את התפיסה הזאת, והחירות הזאת של ושתי לעשות משתי נשים, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. בית המלכות אשר למלך אחשוורוש, זה החוט הדק והעדין שמחזיק את החירות הזאת לבל תתרחק יתר על המידה. כן, הסיפור היה בבית המלך, אשר למלך אחשוורוש. זאת אומרת, לא להתבלבל, זה לא חירויות גמורות. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, אמר למהומן, בואו נקרא את הדברים הפסוקים, פסוק י', ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזתה חרבונה בגתה ואבגתה, זיתר וחרקס, 17 ריסים המשרשים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר המלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. טוב, המלך, שימו לב, עבר תקופה ארוכה, ואנחנו נמצאים ממש בסוף, ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, יום השביעי למשתאות בשושן, זה אומר היום האחרון שחותם תקופה של 180 יום ועוד 7 ימים שבאו לבסס את שלטונו של המלך. ושימו לב, כטוב לב המלך ביין. היין שתה, או המלך שתה את הטיפה המרה, ואני שואל, המלך אחראי למעשיו? לא. אז מה שהוא עשה, יש לו היגיון, קשור למשהו, או שאני אומר שיקור, עושה שטויות, אין לזה שום משהו.
מה תראו שהוא, זה לא בן הדעת, שהוא השתקר?
אתה אומר, הוא לא איבד לגמרי את דעתו. טוב לב המלך ביין, זה מתיר כמה רצועות, אולי, מרשה לעצמו דברים שהוא לא מרשה, כן, זה נכון. ובאופן כללי, השחרות היא לא מייצרת דברים לא קיימים, היא מסירה מעצורים, מחשופים, מחסומים, יותר נכון. היא מאפשרת למה שנמצא בפנים, והצעד הזה הוא צעד הגיוני, ובואו ננסה להבין אותו. מה הוא בעצם אומר? הוא שולח את הסריסים, 17 המשרתים את פני המלך אחשוורוש. זה סריסים, אמנם הם משרתים את פניו, אבל הם סריסים. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות. שימו לב, הוא רוצה את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה. אני שואל, הצעד הזה להראות העמים והשרים את יופיה, למה זה קשור? אז התשובה פשוטה, אנחנו ראינו קונספציה. המלך רוצה לשלוט, והמלך לא ממש יודע איך שולטים, והוא בעצם הלך על שני מרכיבים. טוב לאזרחים, דבר ראשון. דבר שני, תראו מי הוא מנהיגכם. טוב לאזרחים במשתאות, לעשות כרצון איש ואיש, בדברים שאנחנו ככה יכולים להרים גבה על, על, על הרמה אולי שנוכחת, אבל זה מרכיב אחד. והמרכיב השני, לראות את מעלתו של המנהיג, זה באמת לראות את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ואת הרצפה שיש לו וכלי הזהב ומיטות הזהב. למה אתה צוחק? ככה הוא... כן, דברים יפים. אני חושב שכל אחד מאיתנו שהיה שם היה מתפעל מאוד. הוא אומר, וואו, איזה יופי. וזה מה שהוא רצה, הוא רצה לשמוע. ועכשיו הוא מראה לא רק את המיטות שלו, הוא לוקח את אשתו ומראה את אוצרותיה לכל העמים והשרים. והנה, כולם יראו איזה אישה יפה יש לי. אז הנה המלך לוקח איזה סוד בעצם, מקום צנוע, מקום פנימי, רוצה לחשוף אותו לעיני כל, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראי, והנה תראו איזה מלכה יש, ותראו איזה מלך יש לכם, המלך שיש לו מלכה כל כך יפה. חז"ל הלכו צעד נוסף, וראו את הכתר בתור הלבוש היחידי שהיה לה. זאת אומרת, כן, בכתר מלכות, אבל... כן, ממש איזה משהו חזק בעצם בה. כן, אמר להם טיפש, מדרש רבה. כן, היא מנסה, יש שם ויכוח ביניהם, אבל הם הלכו חזק. אמר לו אותו טיפש, אחשוורוש הכוונה, כלי שאותו האיש, הכוונה אליו, משתמש בו אינו, כן, רוצים אתם לראותה? אמרו לו, הנו בלבד שתהיה ערומה. אמר לו, בסדר. נענה לבקשתם, והיא מבקשת ומתחננת, שום דבר. זה בעצם לא קורה את כל המדרש, אבל זה בעצם התיאור פה, ואז יש פה עוד יותר, איזה מין חוסר מעצורים ברמה, טוב, זה לא כתוב בפסוקים, זה מדרש, אבל המדרש הוא לא בהכרח פרשנות, אפילו לא ברור שצריך ללכת עד למקום הזה, אבל המקום הזה בעצם אומר, אין פנים. המקום הצנוע, הפנימי, הקדושה, הסוד, המקום שנוכח, חושפים את הכל, להראות את המיטות שלו, את העמודים, את הרצפת בהת ושש, ודר וסוחרת, ותראו את כלי הזהב, אומרים החכמים, תראו את כלי המקדש, מוציא אותם החוצה, לחשוף אותו, לחשוף, אין סוד בתוך ה... מקום הזה הכל חשוף, הכל יחצנות כדי לשלוט, כי אין לו באמת את הכלים הפנימיים, האישיות, המנהיגות, הרצונות, המקום הזה לא נמצא, אז זוהי השיטה לחשוף. טוב, קשה לו לראות גם צעד נוסף בעצם בצעד הזה, לשלוח 17 סריסים להביא את האישה לצעד כזה של להראות העמים והשרים את יופייה, זה צעד מאוד חזק, וקשה לו לראות בו גם סוג של הפגנת כוח. אני בעל הבית, כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אני מזכיר, זה שם הסיפור. המלך רוצה לשלוט, והוא יושב על הכיסא, ואז עכשיו הוא אומר לאשת המלך מה לעשות, ואשת המלך תעשה את מה שהוא אומר. לא התייעץ איתה, ולא ביקש את רשותה. טוב, שימו לב לפסוק הבא. ותמען המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. מה? מה אתה אומר?
המלכה ושתי לא ושתי המלכה.
כן, אז עוד רגע נתייחס לדבר הזה. אבל שימו לב, אני רוצה לערוך פה איזה מעין תרגיל בקריאת פסוקים. לרכוש כלי. שאנחנו כל הזמן נשתמש בו, ויש פה דוגמה יפה לעובדה הזאת, לצורה הזאת של קריאה. תראו, פה כתוב שושתי ממענת. אני שואל, מדוע היא ממענת? אז כל אחד מאיתנו יגיד, אני לא יודע, תפתח מלבין, תפתח רמב"ן, תפתח רש"י, תפתח פרשנים, אולי תדע. טוב, זו דרך, אבל אני רוצה להציע... דרך, תבדקו אותה, היא עובדת בכל פסוק בתורה, בצורה כזאת, בצורה אחרת. המקרא לעולם מבאר את עצמו. הוא לא כותב עובדות בלי להסביר את המניעים. מישהו עשה משהו, אתה שואל, למה הוא עשה? לא יודע, לא, 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 תסתכל טוב, זה כתוב. כאורח קבע. כשהתורה אומרת מצווה, תסתכל טוב, ההיגיון הפנימי שלה נמצא בפסוקים. ממש כמו שההיגיון הפנימי בכל דבר שכל אחד מאיתנו עושה נמצא עצור בתוכו ורק לחשוף את המקום הזה. אבל איך עושים את הדבר הזה? אז הנה לנו המחשה. תראו. ותמען המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. אני רוצה ברשותכם להתחיל לקצץ, להוריד את הנפח של המילים שנראה כי מיותר. הרי הוא שלח, נכון? אנחנו רואים כטוב לב המלך ביין, הוא שלח את הסריסים לקרוא לה אל להביא את ושתי המלכה בחתר מלכות ביד הסריסים, אנחנו יודעים. ותמען המלכה ושתי. למה צריך המלכה ושתי? תגיד ותמען ושתי או תגיד ותמען המלכה. לא נדע שזה היא. יהיה כתוב ותמען המלכה. אנחנו יודעים מי זאת? גם אם כתוב ושתי. אז למה צריך את שניהם? או למה צריך אפילו אחד מהם? הרי להביא את ושתי ותמען לבוא. מה חסר? מבחינת האינפורמציה שום דבר לא חסר. אז למה מוסיפים מילים? כל מילה שכתובה בתורה היא מילה טעונה במשמעות. זאת אומרת, אפשר להגיד ותמען אפילו. ותמען, אני יודע את הכל. מה זאת אומרת? כל הסיפור כתוב, ותמען. ויקצוף המלך. מה חסר? נכון? יש משהו שאתה לא יודע? הכל אנחנו יודעים. יודעים שהיו הסריסים, ויודעים שהיא מלכה, ויודעים שהיא ושתי, ויודעים שהיא מענה לבוא בדבר המלך, ביד הסריסים. הכל אנחנו יודעים. אז למה לכתוב? אז התשובה, כל דבר שכתוב, הוא טעון מתוכו, הוא משמעותי. זאת אומרת, בעצם אומרים, ותמען, אני יודע מי מענה, לא, לא, ותמען המלכה כמלכה. זאת אומרת, המילים האלה, ותמען המלכה, הן כתובות, כי הן בעצם טעונות במשמעות, הן מספרות בעצם על עמדה רוחנית, ואילולי, הדבר הזה היה חלק מהסיפור, לא היו כותבים. אני אמחיש לכם את זה מכיוון אחר. תראו, כל אחד מאיתנו פה, אני יכול להגיד עכשיו, אני אבקש ממנו בקשה. ואפילו אני אקח את המילים האלה. ואימאן. איך קוראים לך?
אהוביה.
איך?
אהוביה.
אהוביה. איזה שם יפה. אהוביה, אני מבקש ממך איזה בקשה, לא מהעולם הזה. אז אפשר להגיד, וימען אהוביה, נכון? עכשיו אפשר להגיד ככה, אתה אדם, כן, אתה בן אדם, אתה יהודי, כן, אתה לומד בישיבת בית אל, כן, אתה דתי, כן, אתה אח של, יש לך אחים, אתה בן של, כמה תארים אפשר לתאר אותך? 50, בלי בעיה. כאילו, כל אדם יש לו הרבה מאוד זהויות, כל אחת היא יחסית. וימען אחיה של, או בן של, אני יכול להתחיל להגיד הרבה הרבה מילים. כולן יהיו מדויקות. אבל אני לא אגיד אותם, למה אני לא אגיד אותם? מה?
זה קשור.
מה זה קשור? אבל אני רוצה להגיד שזה הוא. אז תגיד במה שהוא רלוונטי לנושא, נכון? לא מתארים דבר שהוא לא נוכח. אנחנו בשפה שלנו אפילו, ככה, בכל כתיבה חכמה ומדויקת, זה מה שאנחנו עושים. קל וחומר המקרא. אז כשהוא אומר, ותמען המלכה, פירוש הדבר שבעמדה של מלכה היא מענה. זה לא רק להגיד לי מי האישה, אני יודע מי זאת. לא, אבל המלכה אומרת, סליחה, אני מלכה, מלכה לא אמורה לבוא ככה. והרי לנו, היגיון מספר אחד. היגיון מספר 2, אני ושתי. סליחה, אני בן אדם. יש לי שם. וכבן אדם, אני לא מתבזה. הסבר מספר 2. הסבר מספר 3, לבוא בדבר המלך. כולנו הרי יודעים שזה בדבר המלך. לא. דבר המלך ודתו, מופיע במקומות נוספים, זה הוראת המלך, פקודת המלך. אומרת לו ושתי, או אומרת לו המלכה ושתי, תבקש יפה, אולי הייתי בא. אבל אני לא בא בפקודות. והדבר האחרון היא אומרת לו, אשר ביד הסריסים. מה היא אומרת פה? מה? אתה לא מתבייש? תשלח מישהו מכובד, מישהו מרואי פני המלך, מישהו מהשרים, אחד, לא שבעה. שבעה זה כמו קבוצה של חיילים, של סריסים, אמנם הם רואה פני המלך, אז לא ביזית את עצמך, אבל אותי כן ביזית, כי לא באים שבעה ולא סריסים. בא אחד, אדם מכובד, אם הוא באמת בא לקרוא. והנה לנו ארבע הסברים מאוד ברורים. המלכה ושתי לבוא בדבר המלך, אשר ביד הסריסים. עכשיו, אנחנו נשים לב, הדברים בצורה הזאת כתובים בכל פסוק, גם בתורה וגם בנביא. תתחילו כשאתם קוראים פסוקים, פשוט לפקוח עיניים, ותראו שזה נמצא פה, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבך לעשותו מאוד מאוד, אבל להקשיב. ושימו לב, הסדר הוא מי הרחב, זאת אומרת, היא מלכה, ותמען המלכה, כאילו, אתה ביזית את מה, היא עומדת מולו בטענות. סליחה, יש מלכה, יש פה בן אדם, יש פה יחסים בינינו, יש פה ביזיון. היא הולכת מהתמונה הגדולה לתמונה הקטנה. בסדר, אני מוכנה, אבל לא ככה שולחים סריסים, זה כבר לא טיעון מהותי, זה כבר טיעון על האיך, וירדת לדיוטה התחתונה מדי בצורה שבה עשית את הדבר. והנה בעצם המיעון שלה, עכשיו הוא בא מהמקום הזה. עכשיו אתם שואלים, למה פה ותמען המלכה ושתי, וקודם לכן ושתי המלכה? היא עשתה משתה. אז בתור משתה, היא קודם כל, מה ההבדל בין ושתי המלכה לבין המלכה ושתי? יופי. האם נקודת המוצא שלי זה בן אדם, ובמעגל שני אני מלכה, או שנקודת המוצא לפעולה שלי היא המלכה, ובמעגל שני אני בן אדם. פעמים אפשר גם להיות רק במלכה, ופעמים אפשר להיות רק בבשתי. נכון? יפה. אז כשהיא עושה משתה, אז מה המשתה? בשתי. זה החירות שלה, זה המקום האישי שלה. היא עושה אותו עם שתי נשים, והסיפור שלה קודם כל, אני ושתי. אבל אני גם מלכה, ואני כמלכה מזמינה עוד הרבה נשים. זה התיאור. אבל כאשר המלך בא לבזות, ואני עומדת מולו, ובאיזה עמדה עקרונית, סליחה, דרסו פה כל מיני דברים, אני לא מסכימה, נעמדת על רגלי האחוריות. כאן היא מתחילה מהטענות הגדולות, זה מתבקש, כי סליחה, היא לא מתחילה עכשיו באיזה משהו אישי, היא מתייצבת ואומרת אמירה עקרונית, אז היא מתחילה מהטיעון החזק. סליחה, לא ככה מתנהגים למלכה, וגם אליי, וגם פקודה, וגם הדבר אחר. אז כלי שאני אומר, אפשר להשתמש בו ולראות שהוא חזק, הוא מאוד משמעותי, לראות איך המקרא מסביר את עצמו. טוב, אז מה אתם אומרים, איך אמור להגיב אחשוורוש? או לפני איך הוא אמור להגיב, מה קורה לו בפנים? לפני שאני קורא את הפסוקים, מה אתם חושבים? טרגדיה, לא? למה טרגדיה?
כי עד שהוא עושה את כל ה-180 יום.
מה זה, שוברים פה, זה שבר שלא יאמן. זאת אומרת, 180 יום הוא תרח. זה הנושא כשבט המלך. 180 יום את כל המעגלים. הרי הוא תפר קודם כל את החוץ כדי שהפנים לא יסרב. נכון? זוכרים? כדי שהוא יצליח לרתום אותם. הוא עובד מן החוץ אל הפנים. והוא מסיים מן החוץ, אחרי זה לשושן, הגענו ליום האחרון של כל הכינוס, להראות העמים והשרים את יופיה, סימן שמה, כמה אנשים היו שם? או מי היה שם? זה מסיבת סיום לחגיגות, אני מלך. אז הוא הצליח לרתום חזק ולקשור את כולם, ולהצליח לשלוט בכולם. ומה מתברר בסוף? כבוד המלך, עוד שאתה מבקש לשלוט על כולנו, אפילו בבית אתה לא שולט, אשתך. בלגן, מה? כטוב לב המלך ביין, אתה שואל האם זו פעם ראשונה שטוב ליבו ביין? אני לא בטוח. כתוב לב המלך ביין, זה מה שהוא עשה. אבל יכול להיות שהיו עוד פעמים. רק פה הוא הלך לצעד הזה. אני חושב שיש פה גם שלושה מעגלים שאמרנו. זאת אומרת, זה הליכה למעגל, זה מעגל פנימי שהגיע אליו רק עכשיו. והוא עשה אותו בהשפעת הטיפה המרה. אני לא חושב שזו הפעם היחידה שהוא שתה. אולי כן, אולי לא, אבל זה לא הנושא פה.
זה לא
איבוד שליטה, אני לא חושב שזה איבוד שליטה, אני חושב שהוא עושה דבר מובנה, הגיוני, הוא רק עשה אותו באיזה שחרור כזה, אתה יודע, אולי בלי היין היו מעצורים, בטח בתיאור של חזל שהוא כל כך פעולה חזקה וחריפה, יש איזה מעצורים, שחרר, אבל הוא שחרר לאן שהוא רוצה, הוא שחרר וסיפר את הסיפור העמוק שהוא באמת, כן, את ה... את המקום הזה של להראות העמים והשרים את יופנה, אני עכשיו מראה להם את הפנים של הפנים. את המקום הפרטי שלי, אני חושף אותו לעיני כל, והנה תראו איזה מלך, איזה מלכות, איזה מלכה יפה. להראות העמים והשרים את יופיה. ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. שימו לב, הדבר הזה כתוב באותו פסוק. מה זה אומר? אם זה היה כתוב בפסוק הבא, אז מה? כאילו קרה איזה רווח קטן ועכשיו המלך קוצף. כתיבה באותו פסוק כמו מה? כמו אין שנייה, כאילו זה קטסטרופה. זאת אומרת, זה קרה ותמאן ויקצוף עוד לפני רגע אחד מחשבה, עוד לפני, באותו פסוק, באותו משפט, באותו סיפור. זה קודם כל. שימו לב, הקצף זה מקום אחד. הקצף מה זה? קצף זה בחוץ תמיד, נכון? יש מים עם קצף, אז הקצף הוא איזה מין שערה חיצונית, שערה בחוץ כזאת, איזה מין משהו שאני קוצף, כמו אדם שמשהו התרחש והכל נשבר, אבל זה נשבר על פני המים. במעטפת, בהתנהלות הפיזית הפשוטה שלו, שבירת כלים כזאת שמביאה לקצף. חמתו בערה בו, זה מה? חמה, זה אש. זה משהו פנימי, יותר חזק, יותר תשתיתי, וזוהי התגובה המיידית שלו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים. כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב אליו, קרשנה שתר אדמתה, תרשיש מרס מרסנה ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי רואים פני המלך היושבים ראשונה במלכות. כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. טוב, קודם כל הכותרת לפסוקים, לשלושת הפסוקים האלה, מה זה? התייעצות. קרה דבר נורא, המלך פונה בהתייעצות, שימו לב, לחכמים יודעי העיתים. מה זה יודעי העיתים? לדעת את העת. לדעת את העת זה בעצם לדעת את חליפות הזמנים. להבין את התהליכים. להבין איך נכון להתנהל. טוב, זה מבחינת הנושא, אבל באיזה כלים אתה משתמש? לא כתוב. תיאורטית יכולים להיות... הכלים יכולים להיות אסטרולוגים, שאומרים מה יהיה, והם יכולים להיות פוליטיקאים, או יועצים כאלו או אחרים, שמבינים את התהליכים, מבינים, קרה משהו, אנחנו, יש לנו עצה טובה איך להתמודד איתה. זה יועץ בתחומים שונים, אבל לא כתוב, אבל על פניו זה יודעי העיתים. אבל אז ממשיכים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. מה זה יודעי דת ודין? מה זה דת? חוק. ודין זה הלכות. כאילו, אז רגע, יודעי דת ודין זה משפט. אז מה זה? כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. מה זאת אומרת? אז מה, למי הוא הלך? הוא הלך לפוליטיקאים? או הוא הלך למשפטנים.
אולי הם יודעי העיתים כי הם קוראים את העיתים.
מה?
הם הם יודעי העיתים, כי הם קובעים מה יהיה, הם שופטים, הם מחליטים, אז כאילו... אז לכן הם גם יודעים מה יהיה, כי הם מחליטים את זה.
אתה אומר, ויאמר המלך, זה אותם אנשים בפועל?
כן.
זהו, אפשר להגיד שזה אותם אנשים, אבל אפילו זה משונה, כי כן דבר המלך לפני, כאילו מסבירים את הצעד הקודם, אבל אומרים משהו אחר, אז אתה אומר, הוא הלך ליודע עיתים, למה הוא הלך ליודע עיתים? כי המלך הולך לפני יודע דעת ודין. סליחה, זה לא אותו דבר, אז אתה אומר, זה כן אותו דבר, אבל זה כתוב במילים אחרות, וזה בא לומר על פניו, כשמשתמשים במילים אחרות, אז זה כמו לומר, זה לא אותו דבר. נכון? ההיגיון הולך לשם. מה?
מסביר, מה הכוונה? הם ידעו
כי יודע עיתים. יודע עיתים, מי שיודע דת ודין הוא גם יודע את העיתים, אתה אומר? אתה אומר, זה שתי חוכמות אחיות, קשורות זה לזה. אם אתה יודע דת ודין, אתה גם יודע את העיתים. זה מה שאתה אומר בעצם. טוב, אני שומע את האפשרות הזאת. אני חשבתי שזה על פניו לא ככה, שיש חלוקה, ושפה הוא באמת הולך ליודעי העיתים, הוא הולך לפוליטיקאים, אבל זה לא פשוט, כי הוא רצה לדעת כדעת מה לעשות במלכה ושתי, נכון? למי צריך ללכת כדעת מה לעשות? המילה דעת פירושה במגילה חוק, משפט. אז רגע, אתה רוצה לעשות למשפט? אז תלך למשפטנים. כי כן דבר המלך, כי כן מנהגו של מלך, הנהגתו של מלך, לפני כל יודעי דעת ודין, זאת אומרת... מה?
זה סיבה למה הוא שאל את החכמים
יודעים? כן, אני מבין ש... זאת אומרת, ויאמר המלך לחכמים יודע עיתים, כי כן, זאת אומרת, והוא הולך אליהם, אבל עוד רגע, טוב, תנו לי רגע אחד לחדד את ההבנה פה, אז הוא הולך ליודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. זאת אומרת, אני מבין שבעצם כי כן דברו, המילה לפני, איך היא?
אולי הכוונה מנהג,
לפני זה בשליטת יודעי דת ודין. אני אגיד מה אני מבין וכרגע אני מפספס את זה במילים, אבל אני מבין שיש יודעי דת ודין, ובעצם היה צריך ללכת אליהם, אבל כי כן דבר המלך ללכת ליודעי העיתים, הנמצאים לפני יודעי דת ודין, לפניו, זה אולי בשליטתם של יודעי דת ודין. זאת אומרת, תמיד לפני המלך, או לפני האדון, או מורה הלכה, בפני רבו זה במרחב הנשלט על ידי אותו אחד שאנחנו מתארים. אז אם כן, יש את יודעי דת ודין, ובפועל הוא לא הולך אל יודעי דת ודין, כי הוא בעצם, הוא לא רוצה לדעת מה ההלכה או מה הדת אומרת, הוא רוצה לדעת אצל יודע העיתים לאן אני הולך ומה אני עושה. גם בתיאור שלך זה בסוף הולך, הוא הולך ליודע העיתים אחרי הכל, הוא הולך לחוכמה פוליטית, לחוכמה המדינאית. אני מבין, כי כן דבר המלך לפני כל יודע דת ודין, זאת אומרת לפני, במרחב שהוא לפני כל יודע דת ודין, שהם בעצם כאילו השולטים, אבל הוא לא הולך אליהם, הוא הולך... אל מי ש...
הוא כאילו הולך באמת לשופטים אולי, אבל הוא הולך על מנת שהם יודעים את העיתים.
אני מבין שזה שתי קבוצות, וזו קבוצה שהיא לפני כל יודעי דעת ודין, היא יושבת לפניה כמו נשלטת, כמו הכותרת או הסמכות נמצאת בידי דעת ודין, ובפועל זה מתנהל ככה שלא חייבים ללכת אליהם, אלא הולכים... לפני יודעי דת ודין, כי כן דבר המלך, ככה מתנהל את הממלכה שלו, שאפשר ללכת ליודעי העיתים, וזה בסדר. הם יגידו לך, כדעת מה לעשות במלכה ושתי, אבל מי שהם לא אמורים להיות הכתובת, זה בסדר. זה מין, אולי אפילו, קצת תקלה בדבר הזה.
אולי, 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 אול
אולי כל ידי דת ודין, עם כל אנשי המשפט, הם יודעים שקודם גם הם בעצמם הולכים לידי הדין. ידוע, לפני ידי הדין, ידוע שככה אמינה.
לפני, ככרונולוגיה, לא לפני בשליטתיו, תיחי דבר המלך, לפני שהולכים לדת ודין, הולכים ליודע עיתים.
תיחי דבר המלך, ליודע דת ודין, הם בעצמם הולכים ל...
מה, לא, תיחי דבר המלך לא אליהם, זה לפני כל, המילה לפני זה לא, אתה כאילו מוחק אותה.
שמים את הדבר לפניהם.
אז אם שמים אותו לפניהם, זה הולך למקום. לפניהם הכוונה מבחינה כרונולוגית, כי חן דבר המלך ללכת אליהם לפני, שהולכים לפני כל. לא, אתה מוסיף פה את המילה הולכים.
שם את הדבר לפניהם. החוק הוא נוגע אליהם.
אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אז אלה יודעי העיתים אשר תשים לפני יודעי דעת ודין. כך אתה אומר? אז זה מה שאני גם אמרתי, תשים אותם לפניהם כנשלטים על ידיהם, כנמצאים תחת השראתם, תחת... אבל תראו, אחרי הכל השורה התחתונה הגיעה לאותו מקום של כולנו. הוא הולך לחכמי העיתים, והוא לא הולך לידי דת ודין, וחכמי העיתים הם אמורים לתת לו את הסחורה. במילים אחרות, הלכנו פה להבין איך לנהל את הממלכה ולא להבין מה המשפט. אחרי הכל, כל הפרשנויות ילכו למקום הזה, נכון? אז איך בדיוק לתפור, זה פחות כרגע חשוב, אבל פחות נעסוק בזה. אז אם כן, כדעת מה לעשות במלכה ושתי, שימו לב, היא באמת סרבה בתור המלכה ושתי, אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש, שימו לב, מאמר, פקודתו, כן, יש לי הוראה, היא שברה את ההוראה. היא אמרה בדבר המלך, לא בדיוק על זה אנחנו מדברים. אשר ביד הסריסים, כן, גם היה פה שבירה של ההיררכיה, לא רק אותי, גם הסריסים הם חלק מהסיפור, חלק מהמחויבות למאמר המלך.
מה זה משתנה מדבר למאמר?
נכון. תראו, מה ההבדל בין דבר למאמר? דבר זה, דבר המלך זה משהו... טוב, השאלה באמת, האם דבר המלך זה דיבור המלך או הדבר במשמעות איזה דבר, כמו שאנחנו אומרים, כאילו איזה ישות כזאת שאני בעצם אומר אותה באיזשהו ניסוח כולל שמגדיר את היש, המלך אמר משהו או יש פה איזה דבר, כמו מילה כוללת, לא מילה ספציפית. אם הכוונה לדיבור, אז זה כמו ההבדל בין דיבור למאמר. דיבור הוא תמיד מתאר את עצם המעמד שבו יש דיבור, שבו מדברים. כשאני אומר, הוא דיבר איתו, אז אני אומר, יפה, הם דיברו, הייתה תקשורת ביניהם. אני לא חייב לשאול מה הם דיברו, כי הדיבור הוא נושא כשלעצמו. אם כתוב, אם אומרים שהוא אמר לו, אז מיד אני אשאל מה? מה הוא אמר לו? כי האמירה היא כמו מאמר. הוא כבר יש לה תוכן. אז אתה שואל, הוא אמר. אתה שואל, אז מה הוא אמר? אם מישהו אומר את הציון הזה. אז הדיבור, אז באמת, המעבר מדיבור, דבר אולי במשמעות כזאת לאמירה, הוא מעבר לקונקרטיות חזקה. זאת אומרת, מאמר המלך, אני אמרתי ככה וככה וככה, ויש פה משהו יותר עם תוקף. כשהמילה דיבור, וגם המילה דבר עוד יותר, היא מילה הרבה יותר רכה. המעבר לדיבור, למאמר, זה תוקף. בשתי אפשרות. רואים? זה בעצם לתת תוקף את מאמר המלך אחשוורוש, אני אמרתי! לא, אני דיברתי. מה זה דיברת? מה? אמרתי עם תוכן, עם שורה תחתונה. בסדר?
גם שביום אלה יודע איתים, אבל
האם הוא אמר? לא, תמיד זה... כן, תמיד אמירה, הוא שואל אותם שאלה, אז המילה אמירה היא רלוונטית. אבל בהיבט של דבר המלך, הפקודה של המלך, המילה פה מאמר זה הפקודה של המלך שהייתה. טוב, חברים, המשכנו. זו שאלת המלך, ועכשיו בואו נראה מה עונים. ויומר ממוכן, לפני המלך והשרים, לפניהם בנוכחותם, בהשראתם, חכמים אומרים, הדיוט קופץ בראש. שמים לב שממוכן קופץ פה, נכון? כאילו, שאל את כולם, וממוכן, טוב, יכול, באמת פשוטו שמקרא לא חייב להיות קופץ, אבל הוא, 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 הוא פותח בדיבור. ויומר ממוכן לפני המלך והשרים, במעמד המלך והשרים, בנוכחותם, אולי בגלל זה, חכמים אומרים שהוא היה קטן בחבורה. מכאן שהדיוט קופץ בראש. מה? נכון, נכון, נכון. ברור. הוא בעצם נזכר אחרון. יפה. אז זה ברור. זאת אומרת, הוא אחרון, אז הוא בהיררכיה האחרון, והוא פותח את הפה ראשון. מה אתה קופץ? כאילו יש כבוד לאחרים, ותכף נראה את ההצעה שלו, היא גם מעניינת. אז אם כן, ויומר ממוכן לפני המלך והשרים. לא על המלך לבדו, הבשתי המלכה. כי על כל השרים ועל כל העמים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. שימו לב, הוא מתחיל בהבחנה, הוא לא אומר עצה. הרי כדעת מה לעשות במלכה בשתי, יכולנו לצפות, טוב, אז א', ב', ג' לעשות. לא, 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 לא. הוא הולך צעד אחורה. הוא אומר, קודם כל בואו נבין את האירוע, מה היה פה. לא, לא על המלך לבלתו, לבדו, אבטה, אבטה מלשון אבון. כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. החטא הוא לא רק כלפיך, הוא על כל השרים. היא בעצם פגעה בשרים ובכל העמים. תכף נראה. מה זאת אומרת פגעה? איך היא פגעה בשרים או פגעה בעמים? עמים זה באיזה פריסה הרבה יותר רחבה. היא פגעה בהרבה מאוד אנשים, אבל כולל בשרים שלך, או קודם כל בשרים שלך נפגעו. איך? כי יצא דבר המלכה, מה זה יצא דבר המלכה? יתפרסם הסיפור הזה. על כל אנשים, להבזות בעליהם בעיניהם, באומרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו, ולא בא. והיום הזה, ואז מה? אז גם אנחנו. לא בא עוד. הבעל יקרא לאשתו, אה, אשתי, תביא לי. לא בא. מרד אנשים, איפה? בכל העולם. אנשים ימרדו בבעלים. והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי, לא רק הרחוב ימרוד. הסיפור הזה יגיע עד שרות פרס ומדי. אגב, אתה שומע שרות, אתה אומר, וואו, שרות פרס ומדי, סימן שאישה הייתה במעמד חשוב, היו שרות. תשובה? מה? יש, זה כמו המשקל, מה זה רבנית, אתה אומר. כן, רבנית, כרבנית או אשת הרב? אז פה זה שרות פרס ומדי, תכף תראו, זה לא שרות, באמת. הן תפלות לבעלים, שרות פרס ומדי, להבדיל בין הציורים, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך. זאת אומרת, שרות פרס ומדי ישמעו את דבר המלכה, וכולם ימרדו בנו. וכדאי, ביזיון וקצר. עכשיו, שימו לב, עד כאן בעצם הבחנה, נכון? שלושה פסוקים, הבחנה מלומדת. מה בעצם הסיפור? יש לנו חומר נפץ מתקתק. החומר נפץ מתקתק אומר, מה שעשתה לך המלכה זה קטן. זה מתג הפעלה, 127 מדינות, מרד אנשים. שרים, מרד. אני יוצא רגע ושואל, מה זה? מה זה הדבר הזה? אני מנסה להבין איזה תרבות ואיזה, מה קורה שם? מה אני יכול ללמוד על האנשים האלה מהדאגה הזאת? נגיד, אתה לא נשוי. יש פה מישהו נשוי? כולם פה רווקים? טוב, אז אני. אם הייתי שומע עכשיו שאשת ראש הממשלה, או היינו אנגליה, ויש מלכה, טוב, שם זה מלכה, אז זה לא טוב. אבל בכל אופן, באיזה נסיכות, אני לא יודע מה, מהשכנים שלנו, אם אישה לא באה, בטח בצורה כזאת, אני מזכיר לכולם, הוא ביזה אותה, הוא פקד עליה, היא בסך הכל עשתה דבר מתבקש, עשתה דבר רגיוני, לא הייתה באה. עכשיו, כולם מפחדים, כאילו מפחדים שבכל המדינות יהיה משבר וכל אנשים ימרדו בבעלים. מה אתם אומרים על החשש הזה? אני לדוגמה לא הייתי חושש. לא הייתי חושב על זה בכלל. מה?
יכול להיות שזה תלוי מציאות. כאילו היום אנחנו מבינים את זה כי המציאות שלנו...
אבל מה אתה כן, אבל מה אתה מבין על התרבויות לפי התיאור הזה?
מעמד אישה מאוד...
אתה שומע על מעמד אישה קשה, אתה שומע על משהו חזק כלפי אנשים, ואתה שומע על פחד אימים, שחלילה זה יכול להישבר. ואתה שומע פה... על... אפשר לשמוע הרבה דברים. אתה שומע שמקומה של האישה אין תקשורת. כאילו, מה אתה דואג שכל הבעלים, כל הבעלים דואגים מהאנשים? דבר איתה, כאילו, תקשור אותה. אתה אוהב אותה, היא אוהבת אותך. מה זאת אומרת, היא עומדת למרוד בך? בגלל שהמלכה מרדה עכשיו עומדת למרוד בך, אשתך, תגיד לי, מה קורה ביניכם? יש פה משהו, אם אתם חוזרים לשאלת המנהיגות, אז הצד של קשר לעולם של אישה פנימי, רואים שאין כלים. כאילו, גם דואגים מתקדימים. תשמע, קרה פה, הכל ייפול. מתי אדם דואג מתקדימים? כשהוא לא מבין את העולם מבפנים, נכון? כשאני לא מבין את המציאות, אומר, זה קרה פה, זה יקרה גם פה. מה זה קשור? אין לי כוח לשלוט. זה כמו, זה מי שאין לו כלים לחוש את המציאות בתוכה, לדבר איתה, לתקשר איתה, אז הוא פוחד מכל דבר. ופה אנחנו שומעים פחד מתקדימים כתרבות, ואנחנו גם שומעים באופן מיוחד פחד מאישה. פעם אחת אישה לא שמע בקול האיש, קטסטרופה תהיה בכל המדינה. וואו. יש פה איזה חלון הצצה שמאוד מעצים לנו את המקום הילדותי הזה שהמלך לא יודע איך שולטים. ובאמת, אתה רוצה לחבר את אשתך, תחבר, אבל זה כלים אחרים, אבל אין לו את הכלים הנשיים האלה של לדבר, של ליצור אמון, של ליצור קשר, ואז בכוח, ובכוח, ביום שהוא נשבר, אז הכל יכול ליפול. בואו נמשיך. טוב, אז עד כאן חוות דעת מלומדת, ועכשיו יש גם עצות מעשיות. יהיה מאוד לא נעים, נכון. אז מה, יפה, אז ביזיון וקצף, אתה אומר הערה יפה. אז מה בעצם אתה אומר? בוא הולך קדימה, זאת אומרת, זה כאילו, יש פה עצה לא של אסטרטג, עצה של סמרטוט, סליחה על ה... נכון? כאילו, מה הבעיה שלך עם זה? תן טיעון, תגיד, ישבור, לא, יהיה ביזיון לגברים. כאילו, שומר על הכבוד. מה? כבוד, ולא, אין פה כלום בעצם. וואלה, המלך, אתה אכלת אותה. עכשיו כולנו נתבזה, איזה ביזיון, יעשו מאיתנו צחוק, הגברים חייבים עכשיו. נכון, וואו, אף פעם לא שמתי לב. זה משהו, קיצור, לא, משהו נמוך. נכון? כדאי ביזיון וקצף. כאילו, מה הבעיה בסיפור הזה? מרד אנשים, זה לא שאלת האטום, ולא שאלות מדיניות. ביזיון, כולנו בביזיון. המלך, אנחנו איתך. אבל בואו נחסוך את זה מעצמנו, ובואו נסגור את הסיפור.
למה כשהוא מתאר עם חצי משתי, הוא הפך אותה מהמלכה משתי למלכה?
איפה?
כשהוא אומר, לא,
זה מהצד של... באמת זה קשור לזה
ש... ממוכן. וואו, זה ממש יפה, אני חושב. תראו, מבחינתה היה פה דבר עקרוני. זה התחיל מעיקרון והגיע לצד האישי. ממוכן לא רואה פה עקרונות. ממוכן מסתכל על הכל בעיניים טרוטות, דואג לכבוד, ואומר, הם האנשים, הוא לא רואה פה כבוד מלכות. הוא מזכיר מלכות, כי הזכירו, וגם המלך שאל, מה לעשות במלכה ושתי? יש פה גם עניין ממלכתי. אז הוא מזכיר אותו, אבל הוא מזכיר אותו בעקבות הצד האישי, והוא גם הופך אותו להיות מסונף לצד האישי. גם אם זה נוגע במלכות, זה לא לב העניין. זה לא הסיפור. זה יפה. רואים, עכשיו רואים שממוכן הוא איש קטן קומה, ועכשיו מבינים למה חזל אומרים, הדיוט קופץ בראש. ואם תרצו, חזל במדרש אחר אמרו, ממוכן זה המן. אנחנו נגיע עוד לאמן, אבל בעצם חיברו את העולם הזה שלו לעולם הריק של המן, ולהגיד, זה ריק הסיפור הזה, אין פה. ועכשיו אני רואה, אני חושב שזה מאוד יפה, כן, הדבר הזה תואם. בכל אופן, לא, הרבה פעמים עושים את זה. אתה שואל, והקרוב אליו, קר שינה שתר עד מתי, אתה אומר,
הסיפור נשמע יותר אמיתי, ככה אתה בכל ספר קריאה גם, הרבה שמות
תראו, אני רוצה, קודם כל, לא חשבתי לעומק על השאלה הזאת. קודם כל, לא חשבתי על השאלה הזאת מספיק, אז אני חושב בכל. אבל אני אגיד היגיון. כשאומרים את השמות, סימן שחשוב לומר את השמות. סימן שזה שיקוף אמיתי לתרבות, להתנהלות, לצורת הצורה שבה התנהלה הממלכה. נגיד את זה במילים אחרות. כשאחשוורוש הזמין, הוא לא הזמין 17 סיסים רק. הוא הזמין אותו ואותו ואותו ואותו, וכשמונים כל אחד, כל אחד הוא חשוב. זה קודם כל, אני אומר את הדברים הכי פשוטים, עד לפני, עכשיו.
לא, אני חורא נראה מזה שהמשלח זה מייצג משלח כבוד, ולא משלח הכוחנים.
מה זה?
זה נראה כאילו המשלחה זה משלח כבוד, ולא משלח.
אתה אומר, נכון, נכון. אתה אומר ככה, ביחס לשבעה, נכון. אתה שואל, למה נזכרו, עכשיו, הרי יש את ה... יש את היודעי העיתים, ויש לפני כן את הסריסים. אז למה נזכרים השמות? זאת אומרת, השמות הופך את הדבר הזה למשהו פחות סמכותי, וגם איזה צד אמיתי לגופו של עניין. נכון. טוב, אבל צריך עוד לחשוב על זה. אני אומר, זה שאלה טובה, אין לי... הבחנה עמוקה כרגע. מה?
אולי יש לשמות האלה משמעות בפרסית או משהו.
לא חושב שזה הנקודה. כאילו, מה, שנמצא, כל אחד זה נוטריקון לאיזה עולם, כנגד שבע עולם, שבע ספירות. כאילו, מה הציפייה שלך? שהשם של חרבונה, בקתה, בקתה, וואו, וואו, וואו. כאילו, למה ללכת לשם? כן, טוב, אני לא הולך לשם. אפשר ללכת לכל מיני מקומות, אנחנו פה לא נלך לכל המקומות, וזה בחירות, אני לא דוחה שום דבר, אבל זה לא המקום שאנחנו... מה השאלה שלך לגבי השמות? יש את השבעה סריסים, ויש את השבעה יודעי עתים, בינתיים אין לנו יותר.
אבל עוד יהיו עשרת בני אמן.
מה?
גם עוד יהיו עשרת בני אמן.
כן, נכון. לכל אדם, זה באמת הערה, יש מאוחר יותר, בתחילת פרק ב', אנחנו רואים, ויאמרו נערי המלך משרתיו. ויש גם נערותיה, תראו, יש פה דבר מעניין. עכשיו אני חושב על זה, חושב ואומר משהו בקול. שבמגילה קוראים בשמות לרובם, חוץ מלנערות של אסתר, וחוץ מלנערי המלך, אם אני לא טועה. תקנו אותי אם אני טועה. יש שמות. לא. זה מעניין. מה? רצים יצאו דחופים מדבר המלך. נכון, נכון. יש תפקידים. לא, לא. טוב, זה דברים המוניים כאלה. זה דברים המוניים כאלה. כן, יש קבוצות. העמים והשרים, נכון, יש. אבל כל פעם שמישהו מדבר, טוב, אז מה אתה אומר?
גם
מי? 500 איש שמתו, כן, כן. טוב, אני מסייג את האמירה. אמרתי אותה באווירה שאני ככה עובר ככה ומסתכל, ואני רואה באמת הרבה שמות. הרבה שמות יש פה במגילה. זה אולי משפט יותר מדויק. טוב, בואו נשאיר את זה פתוח. ואני אשמח גם, תחשבו, תשאלו, ושבוע הבא, אם מישהו יהיה לו איזה הסבר, אני מאוד אשמח. בואו נמשיך. אם כן, טוב, אז ממוכן נותן את ההבחנה המלומדת, ואפשר לראות עליה, כמו שאמרנו, יש פה בעיה בצורת התנהלות, זה כמו מראה לתמונה, למצב שלהם. אם על המלך, טוב, אז יש לנו עצה, בואו נראה מה עושים. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, דבר מלכות, יש פה שליטה, שלטון, ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנו. מה זה לא תבוא לפני אחשוורוש? היא תלך למאגר אנשים, ותישאר במאגר אנשים. אנחנו נראה בפרק הבא איך המלך היה קורא בשם למישהי מדי פעם שהיה רוצה אותה, אבל היא לא תיקרא בשם, והיא לא תבוא לפני המלך אחשוורוש, והיא תישאר בשליטת המלך נזופה. ומלכותה, שימו לב, לא רק שהיא לא תבוא אל המלך, והיא תודח, הוא לא יגרש אותה ותצא לחופשי, אלא מלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנו. כן, הביטוי הזה בעצם בא ליצור איזה מצרנות, תהיה אחת טובה ממנה, והיא תהיה המלכה, והמלכה ושתי תידחה, איבדה בעצם את עולמה, ויותר מזה, היא נמצאת במקום נזוף, לא רק, זה לא שהיא תלך ותתחיל משהו חדש. מה? לא. אתה שואל, כתוב לחזל שהוא הרג. צריך לקרוא את חזל, אם יהיה לנו, אם נספיק לסיים השנה באיזשהו שלב את הפסוקים, אז אני בלי נדר, אם יהיה רצון, נלמד את חזל. נפתח את הגמרות ונראה. עכשיו אנחנו עושים פעם אחת ויש על כל הספר, ויש מעמיק, חריש מעמיק, אבל לקרוא את הפשוטו של מקרא. שלב שני זה חז"ל, ואני אגיד לכם עיקרון בחז"ל. חז"ל אינם פרשנים. יהיו מצבים שאני אתן דוגמאות, אבל אני חושב שכל מדרש, כל מדרש הוא דוגמה טובה לכך. פשוטו של מקרא אומר משהו אחד, וחז"ל הם לא באים לפרש לך את פשוטו של מקרא. את זה תעשה לבד, תשבור את הראש. כמו שאנחנו שברנו את הראש, אתה תשבור את הראש. הם לעולם דורשים. הדרשה היא מעבר לפשוטו של מקרא. היא קומה נוספת, היא זה אמירה. לדוגמה, הנה, ניתן את הדוגמה שאמרנו. אומרים, ושתי הייתה ארומה. אני שואל את החכמים, למה אתם אומרים את זה? מאיפה אתם קובעים את הדבר הזה? אם אתם שואלים אותי, זה לא פרשנות. הם גם מתארים שם ויכוח ביניהם, שהיא אומרת, אז פיסה קטנה לחסות. שום דבר. מה זה הוויכוח הזה? מאיפה הוא נולד? האם היה להם מסורת שכך היה? אז תשובה שחז"ל אומרים אותה, ואני לא אביא כרגע איתה, אבל כשהם מסבירים, ויש מקומות שעולה מהם הסבר מה זה פשט ומה זה דרש. שפשט זה הכתוב. בעומקיו הכי גדולים זה עדיין פשט. דרש זה החכם הולך ודורש מקום נוסף. הוא הולך לך לעוד מקום. הוא לא מספר לך את הסיפור. פשוטו של מקרא זה כמו גט פשוט וגט מקושר. פרק גט פשוט אומר גט שפשטו אותו, בניגוד לגט מקושר שהוא חתום. פשוטו של מקרא פירושו לפשוט אותו כמו פישוט איברים, פישוט ידיים ורגליים, והוא פתוח, אתה רואה מה בפנים. מה שאנחנו עושים פה כל הזמן זה פעולה של לפשוט. לראות את המילים הן חתומות, אני לא יודע מה כתוב פה. בוא תקשיב, תפתח, תפתח את המילים, תדבר איתם, תפתח, תראה אוצר בפנים. האוצר הזה יכול להיות בעומקים הכי גדולים שבעולם, זה עדיין פשוטו של מקרא. מה זה מדרש? חכם דורש. מדרש זה לעולם מחובר לחכם שדורש אותו. אין, זה מישהו דרש, דרש בי מישהו ככה. והמדרש הוא הליכה למקום נוסף, שמשוחח בצורה עמוקה. חכמים כשהם אומרים שהיא הייתה בתיאור הזה, הם לא באים לספר מה היה, הם לא היו שם. אבל הם קוראים את הפסוקים לעומק לעומק, והם אומרים, המלך רוצה לחס... אין לו גבולות בחשיפה. אין לו צניעות, אין לו עולם פנימי. אין לו תקשורת פנימית. אז מה הוא עושה? הוא חושף, הנה אני אביא לך עכשיו את, את הסיפור הזה במיטב של המיטב ונלך עד הסוף. האם הם חשבו שזה מה שהיה? לא. זה לא הנושא. פה זה אפשרי. רוב המקומות מדרשי חז"ל עומדים בסתירה לפשוטו של מקרא. לא מסתדר. או זה או זה. תסתכל טוב בפסוקים, כתוב משהו אחר. תסתכל, תבין מה זה פשט ומה זה דרש, ואז תראה שהחיבורים ביניהם זה כמו החיבורים הכי גדולים שיש בעולם. כי הם קראו לעומק את הפשט, והם אמרו לך משהו נוסף, שאופ, משוחח עם הפשט. הוא אומר משהו שהקשר ביניהם הוא נפלא. אבל זה מדרש, זה איזה צורה להגיד את הנשמה באיזושהי אמירה נוספת, בהשלכה, בהרחבה, שיש לה שיחה עם הכתוב, אבל היא לא הכתוב. מובן מה שאמרנו? זה דוגמה קטנה שאני בעצם חושב, אומר, אבל זה נכון, אני חושב לכל מדרש, וכשאני אומר כל מדרש, כל גמרא שמפרשת פסוקים, זה מדרש. הגמרות זה היו מדרשי. חז"ל דרשו. הם לא... עכשיו, המדרש, ולכן המדרשים, אתם תקראו פסוקים ותראו מדרש, תראו, זה לא אותו דבר. ומצד שני, אני אומר את זה בצורה לא פחות נחרצת אולי אפילו, חז"ל קראו פסוקים. חז"ל, רק אחרי שאתה מבין את הפסוקים בפשוטו של מקרא לעומק, אתה מתחיל להבין את חז"ל, ואתה מבין מה הם עשו פה, ואתה מבין אותם. אבל אתה גם מבין שהם לא התחרו ולא עשו את העבודה במקומך.
למשל, דו-שיח הזה הוא כאילו מין הלידה על הסיפור.
על איזה דו-שיח אתה מדבר? אז מה אתה שואל עליו? זה סיפור שאנחנו החכמים המצאנו, נגיד את זה במילים הכי פשוטות. אנחנו היינו כמו סיפורי רב נחמן, שרוצה להביע רעיון, והוא כותב סיפור שיביע את הרעיון הזה במיטב. והסיפור שהוא כותב, הוא לא היה, הוא לא היה ולא נברא, אבל הוא יכול היה להיות. וברעיון העמוק שראית בפסוקים, לא רק שזה יכול להיות, אלא זה, כאילו סיפור כזה הוא מספר את מה שנמצא שם במיטב שלו. טוב, זה לא הגיע עד לשם, הלכנו אולי צעד נוסף, אבל זה סיפור שלנו, שמשוקע בו עומק הרעיון של הפסוקים. אני חושב שכן, ואני חושב שגם מדרשי ההלכה בנויים באותה שיטה, אבל זה עוד נושא. שגם מדרש בהלכה אפשר לקרוא אותו ככה, ולראות שהוא עומד מול הפסוק וקרא אותו מאוד מאוד מדויק והלך עוד צד, וההלכה היא נמצאת בקשר למקום הזה. אבל זה שיעור אחר, זה לא השיעור הזה. אבל מקווה שנראה דוגמאות. אז אם יהיה לנו בסוף זמן לקחת גמרות ולראות את איך השיחה הזאת בין פשוטו של מקרא לפסוקים, אני אשמח לעשות את זה. אבל כרגע אנחנו מחויבים לציר אחר. וואו, מילת סיום, יש לנו פה. טוב, אז אם אני אגיד במשפט אחד, אז עצת ממוכן נתנה הבחנה מאוד ברורה, ביזיון וקצף לכולנו, הוא מגן על אורו, על אורם של השרים ועל אורנו כולנו, וכולנו יכולים להיות עם הביזיון והקצף של המלך. זה דבר אחד. ואז יש לנו פתרון. לתת מכה כואבת מאוד לבשתי, לא לשחרר אותה. היא לא תהיה מלכה, אבל היא גם לא תהיה משוחררת. ולא יקרא לה המלך, כי היא נזופה. ייתן לראותה הטובה ממנה, והקנאה תמצא את מקומה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהם, מגדול למגדול ועד קטן. הנה פתרנו את הבעיה. יהיה פה גורם של הרתעה גדול מאוד. כולם יראו איך המלך הגיב בצורה כל כך נחרצת. הדבר הזה לא רק יהיה תגובה ספונטנית, אלא דבר מלכות שנכתב ולא יעבור. יש פה כמו חוק בעצם. דבר המלך שהוא הופך להיות מעין חוק, בתוצאה שלו, כל אנשים ייתנו יקר לבעליהם, למגדול ועד קטן. ברכת השם אליכם.